אנחנו בפרק עדיין, פרק למד ב' בפסוק מם. כן, פסוק מם. פסוק מם פותח ארבעה פסוקים, כן? ממם עד מם ג', פסוקים שעוסקים באחרית הימים. ובגילוי מלכות השם. זה אומר שיש בתוך ההיסטוריה הרבה עליות וירידות, הרבה מאמורות, אבל יש גם איזה ביטחון. יש איזה ביטחון שההיסטוריה בסופו של דבר מצליחה, אבל היא דורשת יחד עם זה גם בירורים קשים. זאת אומרת, זה לא כל כך קל לסיום של ההיסטוריה, אבל יש ביטחון שיש לה כיוון, שיש לה משמעות, וזה דבר מאוד חשוב. איך כתוב? לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. קווה אל השם, חזק ואמץ לבך וקווה אל השם, זה פסוקים בספר תהילים. והגמרא אומרת שדוד המלך אמר, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. מה זה לולא? אז יש שם נקודות על המילה לולא. כששמים נקודה על אות או על מילה, המשמעות הקלאסית היא מחיקה. כן, היום כשאנחנו רוצים למחוק, אנחנו שמים קו על מה שכתבנו. אבל בימי קדם, המקובל היה לשים נקודה מעל המילה, וזה היה סימן של מחיקה. אז אם כתוב לולא האמנתי, ועל המילה לולא יש ניקוד, זה סימן שאת המילה לולא צריך למחוק. מצד שני, לא לגמרי מחוקה, כי הרי אומרים אותה. אז התלמוד אומר שזה מבטא ספק שדוד היה לו, כינן בליבו ספק, האם אישית יש לו חלק לעולם הבא או לא, כי הוא חשב שאולי הוא עשה חטאים שפוסלים אותו מלהגיע לשם. כן, זה מה שהוא אמר, יודע אני שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא, אך איני יודע אם יש לי חלק עמהם אם לאו, שמה יגרום החטא. כלומר, הוא חשב שאולי החטא פסל אותו מחיי העולם הבא. אז מה זה קווה אל השם חזק ואמץ לבך וקווה אל השם? מסביר הרב קוק שדוד היה שמח לא על זה שיש לו עולם הבא, אלא על זה שיש עולם הבא. לאו דווקא לא אישית, אבל הוא יודע שיש דבר כזה. כלומר, הוא יודע שיש לעולם אחרית טובה. והוא שמח על זה שהוא חי בעולם שכדאי שיהיה, גם אם הוא אישית איננו בטוח לגבי גורלו הפרטי. אפשר לראות את זה בתוך ספר עולת ראייה, בלשונו של הרב, זה מוסבר יפה, זה בחלק א' בעמוד, בעמוד שין למד ב', כן. הביטחון בישועת השם הכללית שיעשה לעולמו, ורק היא הממתקת את כל החיים כולם. כלומר, החיים זה מר, יש הרבה דברים מרים בחיים, אבל אנחנו יודעים שבסוף יהיה טוב. ואין השמחה נפרעת כלל ממה שאין היחיד בטוח בעצמו על דבר גורלו ביחס לאושר הגדול ההוא. מלא חפץ לב הוא ביודעו שהטובה עתידה לבוא, שהעולם הוא מתוקן לאושר, שהמציאות כדאית היא להיברא. לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, למה נקוד על לולא אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, מובטח אני בך, שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא. אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם עם לב שמה יגרום החטא, ברכות דלת. ובכל זאת הוא מאושר, אושר ודאי. אושר הבא מתוך שאיפה אצילית, התופסת תמיד את המציאות, את התיאוריה הכללית. כן? זה בעצם השמחה של דוד המלך. זה השמחה הזאת, היא באה לידי ביטוי גם בפסוקים שאנחנו עומדים לקרוא, שעניינם ההצלחה של ההיסטוריה בסופו של דבר, גם אם אני אישית לא יודע מה גורלי המדויק בתוך כל המהלך הגדול הזה. כן, רציתי להגיד משהו.
כן, לפי המדרש הזה היה צריך להיות נקוד על
אתה אומר שהיה צריך לפי זה להיות נקוד על האמנתי או על לראות. יכול להיות שאתה צודק. אבל מה אני אעשה? שזה נקוד על לולה. כן. יש כאלה שדרשו לולה אותיות אלול, בסיכול, גם בהיפוך אותיות. כן, שבאלול זה הזמן שבו צריך לעשות את החשבונות האלה. כן. טוב, אבל בסופו של דבר גם השמחה של דוד בעולמו, זה מה שמקנה לו אישית גם חיי העולם הבא שלו. אז כך שאין מה לדאוג. אז בואו נראה עכשיו בפנים. פסוק מהם, כי אשא אל שמיים ידי. כן, כן, אנחנו מוכנים לתת לו עולם הבא, זה בסדר. כי אשא אל שמיים ידי ואמרתי, היי אנוכי לעולם. זה לשון שבועה, כן? לשאת יד אל השמיים, זה סוג של שבועה. מי נושא ידו אל השמיים? מי מדבר כאן בפסוק? משה? הקדוש ברוך הוא? תחליטו, מי? מה? אדם שנשבע. מי האדם שנשבע פה בפסוק? משה? אברהם? אברהם אמר את השירה הזאת? אנחנו לומדים עכשיו את שירת האזינו, דברים פרק למד ב'. כן, אבל אנחנו לא מדברים על הפסוק הרימותי ידי לשם אל עליון, קונה שמיים וארץ. אנחנו מדברים עכשיו על כי אשא אל שמיים ידי ואמרתי חי אנוכי לעולם. אז אתם אומרים שזה משה שנשבע פה. מה אתה אומר? אם זה המשך של הפסוק הקודם, אז זה הקדוש ברוך הוא. נשאלת השאלה, הפסוק הקודם, איפה הוא כתוב? קודם. אז אם כן, אתה צודק. זה הקדוש ברוך הוא. כי אשא אל שמיים ידי, הקדוש ברוך הוא אומר, אני נשבע. אבל מעניין, לפי הציור הזה, שיש לקדוש ברוך הוא יד וכדומה, איפה הוא עומד? מעל השמיים או מתחת לשמיים? מעל. כן? כן, אנחנו, משל כשאנחנו נשבעים, אנחנו נושאים את היד כלפי מעלה. אבל הקדוש ברוך הוא בורא שמיים וארץ. אז מה, הוא נושא אל שמיים, שמיים מעליו, חלילה וחס? כן, בדיוק. אז לכן צריך להבין שהוא נושא כלפי מטה. זה סוג של שבועה מעניינת. כן. מה? לשאת זה להרים למעלה. נכון. אז צריך להסתדר עם זה בכל זאת. ואמרתי, מה? היום שנשבעים על התנך, אתה אומר, כן, אבל אז מניחים את היד על התנך, לא נושאים את היד על התנך, זה השאלה שלו. כן? לא, אני צריך להסתדר עם זה. כלומר, זה כאילו, זה כמו שהמהר"ל אומר שהאדם דומה לעץ, שהשורשים שלו למעלה והנוף למטה. אז מצידו של הקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם מלמעלה, והוא נושא ידיו אליו. כן? טוב, בקיצור, כי אשא אל שמיים ידי, ואמרתי, חי אנוכי לעולם. הרי בדרך כלל כשאדם נשבע בשם השם, הוא אומר חי השם. אבל הקדוש ברוך הוא, איך, במי ישבע? בעצמו, חי אנוכי. לעולם, אם שנותי ברק חרבי, ותוחז במשפט ידי, אגב, חי אנוכי לעולם, הכוונה שאני לא אשנה. כלומר, שהקדוש ברוך הוא מציג את עצמו כתעודת הביטוח של העולם, מבחינה מסוימת. אם שנותי ברק חרבי, מה זה שנותי? למה? מה אמרת? לשנות, אתה אומר. אם זה היה למשון לשנות, אז לא מובן למה יש דגש בנון. אבל כן, לשנן. מה זה לשנן? להשחיז, כן, לחדד. אם שנותי ברק הרבי, ותוחז במשפט ידי. אשיב נקם, לכן זה גם מובן, כיוון שהוא משחיז את חרבו, אשיב נקם לצרי ולמסנאי השלם ואשקיר חיצה. אגב, זה יש שאלה כללית, ממי עולה קילוסו של מלך יותר? האם קילוסו של מלך עולה מאלה שמקבלים ממילא את מלכותו, או מזה שמתנגדיו מקבלים את מלכותו? אל תגיד מה אני הזכרתי, תגיד מה אתה חושב. מה אתה חושב? יפה, אתה רואה, לא, גם אם לא הייתי אומר ככה, יכולת להגיד את זה מדעתך. כן. השאלה הייתה, כילוסו של מלך עולה מנאמניו או ממתנגדיו? ברור שממתנגדיו. זה די. אז זה מה שאומר כאן, אשיב נקם לצרי ואלים שנאי השלם. אפשר להבין השלם בשני מובנים, או שהוא משלם להם כגמולם, שזה הפשט של הקשר הפסוקים, או שהוא גורם שהם ישלימו איתו. כן, יש פסוק דומה במשלי, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. כן, אז יש מעלה, שבילים שנאי השלם. שאני מביא אותם להשלים עמי. אשקיר חיצאי, זה ביטויים פה חריפים, דומים קצת לשירה פלסטינאית. אשקיר חיצאי מדם, וחרבי תאכל בשר, מדם חלל. טוב, המילה השנייה זה נגד אמנת ג'נבה, ושוויה מראש פרעות אויב, הרנינו גויים עמו. כי דם עבדיו ייקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. הפסוק הזה, כשהרב קוק שמע על הטבח שנעשה בתרפת בחברון, בהתחלה נכנס להלם, נפל על הארץ, ואחר כך אמר את הפסוק הזה, הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו ייקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו, ואף את השיר הזה, הוא שר בהקפות של שמחת תורה באותה השנה בהתלהבות רבה. רק שלא כך ברור מה הפסוק הזה אומר. הרנינו גויים עמו. מה זה הרנינו? הם צריכים לשמח את עמו. כן? כלומר, הגויים צריכים לשמח את עמו של הקדוש ברוך הוא. כי דם עבדיו ייקום. מה זה כי במובן? כאשר, בזמן שדם עבדיו ייקום, ונקם ישיב לצריו. עכשיו, הביטוי וכיפר אדמתו עמו לא כל כך ברור. מה זה וכיפר אדמתו עמו? אז כלומר, וכיפר, אז מי מכפר?
הקדוש ברוך הוא, אבל...
הקדוש ברוך הוא מכפר. איך? מה זה אדמתו?
על אדמתו.
על אדמתו.
בעזרת עמו.
או בעזרת עמו. כלומר, וכיפר על אדמתו בעזרת עמו. אז עם מכפר, וכיפר עמו את אדמתו. ככה אתה מבין. אתה מבין את הפסוק? וכיפר. העם זה הקורבן? אז זאת אומרת שהוא יכפר על אדמתו על ידי שהוא יקריב את עמו. ככה אתה אומר. זה ממש לא סימפטי, לא כך בא לי. כן? להיות הקורבן שעל ידו יכפרו על האדמה? כן? מה אתה אומר?
זה לכאורה, לארץ לא יחופר.
לארץ לא יחופר. אז איך?
אז על ידי השבת העם, לאדמה, זה יכפר על האדמה.
על ידי השבת העם לאדמה, זה יחפר על הדם ששופח בה. אבל זה לא מה שכתוב, הרי הפסוק שהבאת, ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה, כי אם?
בדם
שופחו, לא בהשבת הנשפח. נו, אז זה לא מה שאמרת.
לא, בדם שופחו כבר היה קודם, בנקם ישיב לצריו.
זאת אומרת, מה שמחפר זה הדם של הצרים. בנוסף, למה לא להגיד פשוט וכיפר אדמתו, זה שדם עבדיו ייקום ונקם ישיב לצריו, זה עצמו מכפר את אדמתו, נכון? רק שאז לא מובן את המילה עמו, נכון? כן, מה? אתה מדבר כמו רשי, אתה אומר רשי, נכון? וכיפר אדמתו עמו, מה? אז זה בסדר, זה, ראי, אני חושב שזה רשי שאומר את זה. לא, דווקא רשי לא אומר כלום, אבל התרגום אומר, כן? ויחפר על עמה ועל עמה. יחפר על אדמתו ועל עמו. כן? זה אפשרי. וכיפר אדמתו, עמו, הכוונה, ועמו. נו, אז זה נקרא לכפר? כן, זה לא מובן כל כך, נכון? צריך לכפר על העם, הרי העם הוא בסדר. אני אולי מציע שני פירושים נוספים. אמרתם הרבה פירושים חמודים. נגיד שני פירושים נוספים. ויכפר על אדמתו שהיא עמו. הרי כתוב, ואתם תיקראו ארץ חפץ. כן, הקדוש ברוך הוא מכנה אותנו בשם ארץ. אז ויכפר אדמתו עמו, ויכפר אדמתו, נקודותיים, עמו. או מקף, אדמתו שהיא עמו. עד כאן הפירוש הראשון. אבל יש לי פירוש אחר. הפירוש הוא פשוט, מה זה וכיפר? מה זה לכפר בכלל? זה לנקות או, מה זה כופר? או לחסות. וכיפר אדמתו, הוא יחסה את אדמתו. במה הוא יחסה את אדמתו? בעמו. וכיפר אדמתו, עמו. כלומר, אנחנו הופכים להיות השטיח שמחסה את אדמתו.
זה צריך יותר עמו.
כן, אבל זה לשון שירית. כאילו וכיפר, לא, זה אפילו גם בלי הבית, וכיפר עמו אדמתו. כאילו שהעם הוא מכפר, כלומר הוא מכסה את אדמתו. אפילו בלי הבית, אז מסתדר. יש פה באופן עקשני רוצים שאני אתייחס פה. הפסוק ה-5708 הוא למד ה'. כן? 5708 זה תשח. והביאך אל הארץ. כלומר, הכוונה, בתורה, אם לוקחים את הפסוקים, לפי מספר סידורי, הפסוק הראשון, שני וכו', עד הפסוק ה-5708, מגיעים לפסוק, והביאך אל הארץ. כלומר, זה הפסוק של שנת תשח. הפסוק ה-5727, כלומר, התשכז, תהיינו מלחמת ששת הימים, הוא למד א' ד', כאשר עשה לסיחון, סוגריים חוסיין. הפסוק ה-5787, התשפז הוא, הלא הוא כמוס עימדי. פסוק שקראנו. האם זה מתאים לחשבונות של הרב לגבי שנת התשפז? לא נראה לי, אני לא רואה את הקשר. אני פעם עשיתי חשבון שבשנת התשפז ייבנה בית המקדש השלישי. אבל יש כמה אפשרויות. או שזה יהיה ואז אני יצא גדול. או שזה לא יהיה, יהיה לפני או אחרי. ואז אני אגיד שאני מצטרף לכל גדולי ישראל שעשו חשבונות שיצאו לא נכון. בכל מקרה אני בא להפסיד. כן. אבל הפסוק לא, אני לא רואה מה הקשר. אבל תודה על כל פנים, על הניסיון, על ההתעניינות. שלום הרב שליטה, נראה לי לומר בסייעתא דשמיא. שהאדמה היא מכפרת על עם ישראל כשהוא חי בה. האדמה מכפרת על עם ישראל. כן, אבל איך היא מכפרת? כן, כתוב. נכון, העם היושב בה נשאו אבון. כן, שכל הדר בארץ ישראל שרוי, כל השרוי בארץ ישראל שרוי בלא אבון. כן. טוב. כן.
‫התייחס לפסוק הקודם, ‫אמרנו שהסואנים של המלך ‫הם מה שמחלסים אותו.
‫כן.
‫רוצה שכל המלאכים ‫סואנים לקדוש ברוך הוא?
‫אני אמרתי שהקילוס של המלך ‫גדול יותר כשהוא יוצא ממתנגדיו ‫מאשר כאשר הוא יוצא מנאמניו. ‫מזה אתה מסיק שכאילו אני אמרתי ‫שכל מי שמקלס למלך הוא מתנגדו. זה מה שאמרת.
זה לא גורף. השאלה
אם זה מה שאני אמרתי.
אני יכול להקיש
מזה. אתה יכול להקיש, אבל השאלה אם זה מה שאני אמרתי.
זה יוצא מדבריך.
לא, זה ממש לא יוצא מדבריי. ממש לא. ממש לא. אני אמרתי שכילוסו של מלך עולה מכולם. השאלה היא, ממי השבח גדול יותר? השבח יותר גדול, כשזה יוצא ממי שהתנגד למלך, יותר מאשר מי שנאמן למלך. אבל זה שהנאמן למלך מקלס למלך, זה מובן מאליו. נכון? טוב. למשל, כשהשטן עונה אמן, מלאך רע עונה אמן, זה מצוין, לא? זה אומר שהמלאכים האחרים הם שטנים? לא.
לא, בעל כוחו.
בעל כוחו, וזה דווקא יותר גדול. נכון?
יותר גדול?
ודאי. טוב, פסוק מם דלת. כן. להחזור על הפסוק האחרון. אין שום בעיה. הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו ייקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. עשיתי כדבריך. ו? משמעות. אתה רוצה עם פירוש? תגיד שאתה רוצה עם פירוש. כן, הרנינו גויים עמו. הגויים מוזמנים לשמח את עם ישראל, כי דם עבדיו ייקום, בזמן שהקדוש ברוך הוא ינקום את דמו של עם ישראל, איך הוא נוקם אגב? בין היתר על ידי שיבת ציון, ונקם ישיב לצריו, זה פשוט, וכיפר אדמתו עמו, כשהוא יכפר על אדמתו ועל עמו, או יכפר על אדמתו שהיא עמו, או שיחסה את אדמתו בעמו. או כפי שהוצע כאן, שהאדמה מכפרת על עמו. מעניין שהמלך המשיח פה... מעניין שהמלך המשיח פה לא מוזכר. אתה פה מראה הרבה מעניינת. כן.
אתה אמרת ארנינו.
ארנינו, כן. כן, שהגויים צריכים...
כשיבוא המלך המשיח, אז הם יביאו לו תורנות ו...
כן, ודאי. כלומר, לאו דווקא המלך המשיח, בכלל, לעם ישראל, כן? לעם ישראל הגויים יבואו ויאמרו, כל הכבוד, תשמחו, אתם האור של העולם, אתם משהו נפלא, אדיר. כן,
רק השם. אבל איפה נאמר שהשם נוקם את דם עבדיו על ידי שיבת ציון?
איפה כתוב ששיבת ציון היא נקמה? פשוט מאוד, זה סברה. כי שיבת ציון היא הקיום של ההפך ממה שרצו שונאינו לעשות. זה עצמו הנקמה. אין נקמה גדולה מזו. כן. אתה צודק. כן. נכון. אמרנו שיש פה שני דברים. א', שהרשעים נהרגים. נכון? השיב נקם לצרי. חוץ מזה, יש ולים סנאי השלם, שזה שמשלימים איתנו. שני דברים. למשל, אנחנו בשירת הים, אנחנו שמחים על שני דברים. אנחנו שמחים על זה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, וגם אנחנו שמחים שאויבינו מתו. שני דברים. נכון? אבל זה לא מה שהם עשו. כשהאויבים שלך, לא, כשאויביך מודים לקדוש ברוך הוא, זה מצוין. ואם הם לא מודים, אז זה טוב שהם נהרגים. זה תיאור של מה שיהיה בעתיד. זה לא תפילה, זה תיאור. נכון, נכון. למשל אצל הנאצים, מצאנו שבמלחמת העולם השנייה נהרגו ברוך השם הרבה נאצים, ויחד עם זה גם אנחנו רואים שחלק מהם גם צאצאיהם לפחות עכשיו רוצים להתגייר. יצא אפילו זה על זה סרט שלם באירופה. מישהו עשה סרט כדי להראות על צאצאי נאצים שרוצים להתגייר. כן.
מבני בניו של אבא.
כן, מבני בניו וכו'.
אז זה לא אויבים, זה אלה
שהגויים
שהם בצד שלנו.
בהתחלה הם היו אויבים, הם אויבים, אויבים. פרופסור שלום רוזנברג כתב בתקופת הפיגועים שווכיפר אדמתו רומז לתשלום שצריך לגבות מהערבים על הרציחות שלהם. היינו לקחת מהם אדמה, כי זה העונש שבאמת מרתיע מבחינתם. וכיפר אדמתו עמו. טוב, דרוש. שלום הרב, איך הגויים ישמחו כאשר הקדוש ברוך הוא נוקם בהם תודה? לא כתוב שהם ישמחו. לא כתוב שישמחו. אבל לא כתוב שהם ישמחו. איפה כתוב שהם ישמחו? מה זה הרנינו? מה זה הרנינו? מה זה? לא, מה פתאום? הרנינו זה לא לשבח. הסברנו את זה בהתחלה, כשאלתי מהפירוש המילה הרנינו פה, ענו נכון, ואני מפלא ששכחו. יש סמכו, זה יפעיל. אז הם צריכים לשמח את עמו. לא, זה לא שהם שמחים. הרנינו גויים עמו, הם צריכים לשמח את עמו.
אתה לא יכול לשמח אם אתה לא שמח.
לא. כן, כן. זה לא נכון.
כתוב.
עכשיו, מה שכן כתוב...
ושמחתי ושמחתי.
אבל מה שכן כתוב זה בתהילים. ישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט עמים מישור ולאומים בארץ תנחם סלע. יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם. אז זאת אומרת שיש גם שמחה אצל הגויים, היא לא מוזכרת כאן, היא מוזכרת בספר תהילים. אני רוצה להבין פה משהו. כשנעשה צדק, אם הצדק הוא צדק אמיתי, גם מי שאוכל אותה בגלל זה, גם הוא שמח. כי הצדק נעשה. ואז יש שמחה של הצדק. כל זמן שאדם נתון לחטא, והוא לא כיפר על החטא שלו, הוא מרגיש רע עם זה. יש לו תחושת אשמה. חוסר ביטחון. שבא בגלל שהחטא שלו לא כופר. ולכן גם אם הוא אוכל אותה בגלל זה, הוא שמח. לרב שלום. האם פסוק ממדלת הוא המשך השירה? כי אם כן, אז מלך המשיח מכוון למשה. תודה. פסוק ממדלת איננו המשך השירה, שהרי בפסוק ממדלת מוזכרת השירה. אז אם כך, פסוק ממדלת איננו חלק מן השירה. ובכן, קהל קדוש, אנחנו נמשיך לעבר פסוק ממדלת.
אני יכול להתייחס על מה שאמרתי?
אני יכול להתייחס על מה שאמרת. מה אתה רוצה?
לשמח ולשמוח.
לשמח ולשמוח. לא? אני אומר שאתה לא צודק. סליחה, אני רוצה לענות. הוא ביקש ממני לענות. אני יכול לענות? טוב, תודה. אתה אמרת שאי אפשר לשמח אם לא שמחים. התשובה היא שזה לא נכון.
הכוונה שמחה אמיתית, לא סתם כאילו מהלב.
למה? למשל, אני יכול למשל, יש לי חוב כלפיך. אז אני בא ומשלם אותו, אני ממש לא שמח, ואתה כן. זה משמח אותך. מה?
מחזיר חוב, אתה שמח.
בסדר, יש גם הדבר הזה, יכול להיות שאני עצוב. כי הגמרא אומרת שמי שמחזיר את החוב, שמח לאחר זמן, לא בשעת המסירה. נכון? כן, במסכת עבודה זרה. שלא גובים חוב מגוי ביום עידו, כי אף על פי שזה מעציב אותו, שהוא צריך לגבות, שהוא צריך לשלם את החוב, אבל שמח הוא לאחר זמן שהוא שילם. יש גם שמחה בזה, אבל זה אחר כך. מכאן ראיה דווקא לדבריי, שכדי לשמח, אתה לא צריך דווקא בעצמך להיות שמח. אתה רואה, התייחסתי לדבריך. כמו ליצן, שמה?
כמו לידת בידור שאתה מביא, הם מסמכים את האנשים, אבל הם לא בהכרח שמחים בהם.
כן? טוב, יכול להיות. לא יודע, לא בדקתי את זה אף פעם. טוב, פסוק מם דלת, מה דעתכם? שר? ויבוא משה, וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם, הוא והושע בן נון. ויחל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל. למה יהושע בן נון תקוע פה? תגיד אתה.
בגלל
שהוא לא ממשיך.
אבל לא זה שאמר את השירה.
מי אמר שהוא לא אמר את השירה?
מה זה?
מי אמר לך שהוא לא אמר את השירה?
מי אמר שכן?
כתוב שהוא אמר. וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם, הוא והושע בן נון.
ומה אתה רואה בתחילת השירה?
בחיית השירה לא כתוב יהושע, יהושע בן נון, לא כתוב. אני אגיד לך בדיוק מה שכתוב. בפסוק, בפרק למד א' פסוק למד, וידבר משה באוזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת התומם. הוא לא כתוב. נכון. נכון. וכאן פתאום תקוע יהושע. הושע בן נון אפילו. נו, אז תגיד אתה. הוא הביא אותו. נכון? כלומר, השירה הזאת, שהוא לימד את בני ישראל, הוא רצה שגם יהושע יגיד אותה. עכשיו, למה זה היה חשוב שגם יהושע יגיד אותה? כי מה השירה הזאת מלמדת? את המפתח של ההיסטוריה, להבין איך זה עובד. אז צריך שהעם יבין שיהושע אומר את מה שמשה אומר. נכון? איך אמרו חז"ל? פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. מאיפה האור של הלבנה? מהשמש. אז זה הכוונה. והיכל משה, אגב, זה שהאור של הלבנה בא מהשמש, זה דבר שגם הקדמונים ידעו אותו. והיכל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל, ויאמר עליהם, שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום, אשר תצוו את ביניכם, לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת, כי לא דבר ריקו מכם, כי הוא חייכם, ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה, אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. מה למדו חז"ל מלא דבר ריק הוא מכם?
הדבר לא ריק, ואם הוא ריק, אז...
יפה. כלומר, אם ריק הוא, מכם הוא. אם ריק הוא, מכם הוא. מה? מה זה הוא? מה שאלת? מה זה אומר? אם אדם לומד דברי תורה, ונראה לו שזה דברים ריקים, שאין לזה משמעות, זה סתם. אז אם ריק הוא, מכם הוא. זאת אומרת, זה בגלל שאתם ריקים. אבל מצד עצמו זה לא ריק, נכון? ויבוא משה בלשון עתיד, כמו כן פסוק ממה, ויכל משה לדבר. כאן משה מסיים דבריו, תודה. למה זה לשון עתיד? ויבוא, ויכל, זה לשון עבר. למה אתה אומר שזה לשון עתיד? ויבוא זה לשון עבר, נכון? בעברית תנכית. על פי וו ההיפוך המפורסם. טוב. זה לא פרזנט פרוגרסיב, זה פאסט. פאסט, לא פאסט פרפקט, זה פאסט, סימפל. זה פאסט סימפל. הוא בא בעבר, ויבוא זה בעבר.
למה? זה יכול להיות גם
עובד. למה? לא נכון. ויבוא זה לשון עתיד. אתה רוצה הווה, בהווה אתה אומר משה בא. אבל זה לא מה שכתוב, כתוב ויבוא משה, ויבוא זה לשון עבר. מה זה, אני כן יודע, ויבוא זה לשון עבר, ויאמר, ויעש.
ומצד המסתכל שהוא אמר, מצד הצד השלישי.
מהצד השלישי.
כאילו מסתכל מהצד ואומר ויבוא משה. לא שבין שניהם, בין הצד, בצד השלישי הוא רואה את זה, ואומר ויבוא משה.
בקיצור, ויבוא זה לשון עבר, פשוט מאוד, מה אתם מסתבכים? כן, כאילו, מה? ברור שזה כל מה שנאמר עד עכשיו, זה כל ספר דברים. ברור. הוא סיים את הנאום שלו. הנאום מסתיים בשירה, אבל זה כולל את כל מה שנאמר. וידבר, עכשיו, זה שהוא מזכיר בדבר הזה, תאריכו ימים על האדמה, שאתם עוברים את הירדן שמה לרשתה, זה מסביר את הנוכחות של יהושע דווקא, כי יהושע הוא זה שהוא המנהיג הפוליטי, הוא זה שצריך לגרום שיאריכו ימים על האדמה. בסדר?
למה קוראים לו פה
הושע? הקדוש
ברוך הוא מוסיף לתאר בגלל
ה... הוא שואל, מדוע פה קוראים לו הושע? מה שהוא שאל. נכון? הוא שואל, מדוע פה, בפסוק הזה, קוראים לו הושע? הרי זה שכתוב בספר, במדבר, ויקרא משה להושע בן נון, יהושע. זה אנחנו מבינים למה כתוב שמה הושע. כי שמה זה שינוי שמו. אבל פה, מאז כל הפרשיות, הוא נקרא יהושע. אז למה חזר לקרוא לו כאן הושע? זאת השאלה שהוא שואל. הבנת? טוב. מה התשובה?
יש רשי.
יש רשי. אני איך משהו אחר. מדוע משה קרא להושע בינון יהושע? יושיעך מעצת מרגלים. אז הוא מזכיר לו את זה. כי עכשיו צריך להיכנס לארץ. אז הוא מזכיר לו, אתה זוכר שפעם קראו לך הושע וקראתי לך יהושע, כדי להושיעך מעצת מרגלים. אז זה נקרא שלא תזוח דעתו עליו, כן? זה לא סתם איזה מוסר פרטי, זה מוסר לאומי. נכון. מדוע הוא לא שינה את השם לכלב? זה נושא שדיברנו עליו כשלמדנו את הפסוק שם, בספר במדבר. כשלמדנו פרשת שלח לך, אנחנו דנו בשאלה מדוע הוא שינה את שמו של יהושע ולא שינה את שמו של כלב. אז פשוט אפשר להוציא מהארכיון את השיעור ההוא ולמצוא שם את מה שהסברתי שם. נכון, יכולתי שלוש פעמים לענות על השאלה, אבל יש לנו כלל. שאני מוכן לבזבז את כל השיעור כולו כדי להסביר מדוע אני לא עונה על שאלה, מאשר לענות עליה אם אני לא רוצה. הלאה. וידבר השם אל משה בעצם היום הזה לאמור. עלה אל הר העברים הזה, הר נבו אשר בארץ מואב, אשר על פני יריחו. מה זה עצם היום הזה? איזה יום זה היה?
ראש השנה.
ראש השנה. מה? 120. 120? איזה יום זה 120? זין באדר. תחליטו, יש לכם פה שלוש תשובות. יש מי שאומר 120, יש מי שאומר זין אדר, יש מי שאומר ראש השנה. מה?
זין
ב-120, זין באדר. אתה אומר שזה אותה תשובה, שתי התשובות שלכם. אז 120 זה זין באדר. מניין לחץ שזה היה בזין?
היום הזה, בוא תתפקדו, בהרבה מקומות מוזכר, היום זה ראש השנה. כל מקום שמוזכר היום...
הבנתי, אתה אומר אם כן זה היה בראש השנה. שהוא עלה להר נבו בראש השנה. אז לפי זה יש פה שאלה. איך זה שהם עברו את הירדן בעשירי בניסן? אז מה, הם חיכו שישה חודשים אחרי מות משה, ורק אז עברו את הירדן? זה לא, מה? הוא אומר שזה היה בראש השנה. הוא מתעקש לומר שזה בראש השנה. עכשיו, ראש השנה זה באלף בתשרי. ואנחנו רואים שביוד בניסן עברו את הירדן. אז אם זה כך, עברו יותר משישה חודשים בין מות משה לבין מעבר הירדן. האם זה סביר?
המרגלים, מתי היו?
המרגלים איזה? ששלח מי? ששלח יהושע. זה היה שלושה ימים לפני. שלושה ימים לפני, זאת אומרת, לפני מעבר הירדן. זאת אומרת שזה היה בזין בניסן, שהוא שלח את המרגלים. כן, מה עוד? כן, לכן קשה לקבל את דבריך.
אז אולי זה בעצם המחלוקת הראשונה שמתי נברא העולם?
אז אתה אומר, אולי זה המחלוקת מתי נברא העולם. אני לא אסבר לדבר הזה, בגלל שהרי אם אתה תאמר ש... החודש הראשון שמוזכר שם בספר יהושע, זה הכוונה תשרי, אז תשאל השאלה, מדוע הם עשו את הפסח אחרי כמה ימים? קשה לומר. לכן מוכרחים למה שהחודש הראשון זה ניסן. ולכן אינני יכול לקבל את דעתך, עם כל הרצון הטוב, שמדובר בראש השנה. אלא בעצם היום הזה מדובר בזין באדר. הכיצד? הרי אם כתוב ש30 יום בכו את משה, ואחר כך שלחו מרגלים. ושלושה ימים לאחר מכן עברו את הירדן, וכתוב שזה היה בעשירי בניסן. אם כן, משה נפטר בזין באדר. ככה זה יוצא. ולכן מה שכתוב כאן בעצם היום הזה, מדובר בזין באדר.
את המילה ל-120 שלו.
כן, מה?
ל-120 שלו.
אז זה אתה אומר, ביום שהוא נהיה בן 120. נכון. מכאן שגם הוא נולד בגיל 120.
זה הטעות של המן.
בזין באדר, מה?
זה הטעות של המן.
זה הטעות של המן? מה זאת אומרת טעות? זה לא טעות, זה באמת נכון.
יום הפטירה שלו, אבל לא ידע שיום...
הוא לא ידע שיום הפטירה הוא בעצמו יום הלידה. יפה. יוצא לפי זה שמתי ברית המילה של משה? מתי ברית המילה של משה?
עוד שבוע קדימה, עוד 8
מעלה.
נולד
מעול. הוא נולד מעול, נכון. וזה אתה צודק. אם הוא היה נולד ערל, מתי עושים לו ברית מילה? בפורים שושן אתה אומר?
בדלת.
ביודלת? אז פורים דפרזים. מתי?
זין.
שבע ושמונה. זאת אומרת, אתה אומר שעושים ברית מילה ביום התשיעי.
שמיני.
זה מה שאתה אומר. הוא אומר שצריך זין באדר ולהוסיף עוד שמונה ימים.
הזין כלול.
הזין כלול, אז יוצא מתי?
ביודלת.
אז בפורים דפרזים. אתה חוזר בחיים ככה. כן. בסדר, אז כן. יפה, אתם יודעים לספור. אז ביודלת, באדר, אם משה היה נולד הראל, זה היה יום הברית מילה שלו. דהיינו, פורים. יפה. טוב, יוצא שפורים זה החג של משה. וחנוכה זה החג של אהרון. כן, טוב. יום העצמאות, החג של יוסף.
ומשחי אומר ש...
ש?
אדם יעשה ברית יום הולדת ביום המילה שלו.
אדם צריך לעשות יום הולדת ביום המילה שלו, אתה אומר, בשם אבי נשחי.
לא, לא ביום הלידה שלו.
מה תעשה בת?
בבקשה?
מה תעשה בת?
הוא אומר, קצת ללמוד, גם לעשות איזה...
לא, אבל בת, בת.
בת?
כן.
לא, לא דיבר על בת.
ומה יעשה אדם שלא מלאו אותו, שדחו את המילה שלו, שזה מצוי? בודדים, אבל הם קיימים, מה אתה עושה להם? כן, בסדר, אני עושה את מה הם עושים, כן? טוב, בקיצור, יש פה... וייר משה... טוב, לא, זה כבר ראיתי. טוב, כן.
עוד שאלה. בעצם היום הזה לא מיותר פה? זאת אומרת, הייתי מסתדר מצוין בידבר השם אל משה לאמור, עליה
הדברים
הזה. מה אני צריך לדעת בעצם היום הזה? מה זה מקדם אותם?
כן, מה זה בעצם היום הזה? שזה כשכולם רואים, לא בלילה. כן, בעיצומו של יום. כמו שאתה אומר למשל לגבי נוח. בעצם היום הזה בנוח אל הטבע. מה זה בעצם היום הזה בנוח אל הטבע? לפני כולם, שהוא לא יתבייש. מה זה בא לומר? זה אומר לומר שמותו של משה זה לא כיבוי. זה לא דעיכה. אלא זה המשך של העלייה שלו. לכן זה בעצם היום הזה. ואפשר לומר שזה רומז לראש השנה ויום הכיפורים, שזה גם כן ימים. שבהם האדם חוזר אל העצמיות שלו, אז גם יום מותו של האדם זה יום כפרתו.
בעצם היום הזה של יציאת מצרים,
לעיני כל מצרים. כן, שלא כגנבים בלילה. כן, זה מה שמשה אמר לפרעה, אנחנו לא גנבים, לא יוצאים בלילה.
אז זה מחלוקת.
בחז"ל כולם מסכימים שזה היה ביום. כן. החודש הזה זה היה בניסן, נכון.
גם כשהורד אותה
אתה צודק, גם מה שכתוב ביום הזה באו מבר סיני זה היה בראש חודש סיוון, אתה צודק. כן, ובעשור לחודש השביעי הזה זה בתשרי. כלומר אתה צודק שהמילה הזה מציינת זמנים שונים, יפה, מקבל. מה? נראה לו מטביע של אש, נכון? זה ייתנו, נכון? נכון? וגם הקדוש ברוך הוא נקרא זה שנאמר, הנה אלוהינו זה, כן? וגם זה, זה יכול להיות... כך שהמילה זה, כפי שאתה מציין, היא מציינת הרבה מאוד דברים שונים, זה מזה.
אני התכוונתי להגיד שהזה מתקשר הרבה עם משה רבנו.
כן, למשל, אתה אומר שהמילה זה מתקשר הרבה, למשל, עם כל אדם. למשל, כמו שכתוב, הנה בעל החלומות על הזה, שנאמר על יוסף, כן? למשל. או...
על הזה זה לא...
כן, מה?
על הזה.
על הזה, עם למד. כן. או... מה זה מהרת למצוא בני, שנאמר בן יצחק ליעקב. כן, אתה צודק. אם כשם מילה זה, מסיינת אנשים שונים, זמנים שונים, מקבל. הלאה, כן. אני עוד לא יודע. טוב. עלה אל הר העברים הזה, הר נבו, אשר בארץ מואב, אשר בני יריחו, וראה את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל לאחוזה. למה הוא צריך לראות את הארץ?
שידע עליהם הלכו 40 שנה.
זהו, זה הכל, כדי שהם ידעו.
לא, יש עוד הרבה דברים.
כן?
הוא,
הוא ביקש לראות את הארץ, נכון? מה הוא התכוון כשהוא אמר, אני רוצה לראות את הארץ? הוא התכוון להיכנס אליה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא נותן לך להיכנס, אבל אני נותן לך לראות. כן? כלומר, קודם כל תופסים את האדם בלשונו. כן? כלומר, אם רוצים לרצות מישהו, נותנים לו חלק ממה שהוא רצה. הוא רצה לראות מבפנים, מראים לו מבחוץ. דבר נוסף, אמרו חז"ל, שכל מקום שראה משה, חייב בתרומות ומעשרות. כלומר, הראייה של משה קובעת אופי מסוים של הארץ. לכן זה חשוב שמשה יראה. כלומר, שבני ישראל, כשהם הולכים לחיות את ההיסטוריה שלהם בארץ ישראל, ידעו שיש יחס בין מה שקורה אצלם לבין הנצח. הנצח זה משה. נכון? אז עלה אל הר העברים הזה הר נבו, אשר בארץ מואב, אשר על פני יריחו. אגב, סתם בינינו, למה קוראים להר הזה נבו? זה שם של עבודה זרה. הייתה עבודה זרה שקראו לה נבו. מאיפה העבודה זרה הזאת? בבל. נכון. אתה אומר, מואב? זה עבודה זרה בבלית, נכון. נבו זה אחד מאלילי בבל. איך תקוע שם בבלי בארץ מואב? מה? פעם כבשו, כן? מקודור לעומר, אני יודע מה. כבשו, אז קראו למקום נבו, על שם עבודה זרה שלהם. אז בשביל מה להנציח שם של עבודה זרה שלהם? זה לא, לכאורה זה לא מתאים, נכון? אלא בגלל שמשה הוא אדון הנביאים. אז ראוי לו הר נבו, משון נבואה. כן, שלום כבוד הרב. לגבי דברי חכם יוסף חיים של המכון, לא מדויק. הבן איש חי אומר שאדם לא יעשה יום הולדת ביום הברית, אלא ישמח על זה, שביום זה חתם בבריתו את חותם ישראל. שבת שלום.
אני מוכן להתווכח איתו.
אתה מוכן...
הוא עשה את זה הבן איש חי, והרב לא מאוד.
הרב למי?
לבן איש חי.
ומי עשה לו?
אה,
אתה אומר, הבן איש חי עשה את זה לעשות... לא, הוא אומר לא לעשות יום הולדת, אלא שמחה, זה מה שהוא אומר.
אה, בסדר, מה זה שמחה? בלי יום הולדת? בלי בבא.
הרב, יש בתורה איזה רמז שעשו
לעשות
שמחת תורה?
לעשות שמחת תורה?
זה יום הולדת.
האם יש בתורה שעשו למישהו יום הולדת?
יום הולדת לפרו. פרו?
הנה, כן, יום הולדת, את פרו.
לא פרו.
למה לא פרו? שאלת אם יש מישהו, הנה כתוב.
מאיתנו,
מהחבר'ה שלנו?
כן.
לא, לא מוזכר. כן. זה מן הגויים, כן. כן, מה אתה אומר?
הצד הדרש, קראתי פעם שלגבי הר נבו, יש נון בו.
כן.
מיום מותו של משה רבנו.
כן, ודאי. מיום מותו של משה רבנו, נון בו, שהגיע לשער החמישים. כן, נכון.
זה גם מלשון נבו.
נכון. עלה אל הר העברים הזה הר נבו, אשר בארץ כנען מואב, אשר פני יריחו, וראה את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל לאחוזה. ומות בהר אשר אתה עולה שמה, ויאסף אל עמך, כאשר מת אהרון אחיך באור ההר, ויאסף אל עמיו, על אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל, במי מריבת קדש מדבר צין, על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל, כי מנגד תראה את הארץ, ושמה לא תבוא. אל הארץ אשר אני נותן לבני ישראל. קשים איתו עד הסוף. כן? כל הזמן מזכירים לו. זה בגלל התיק שיש לך. וזה. כן, מה טוב?
מה פשוט?
האסף אל עמך.
האסף אל עמך.
אתה אמרת שיש דבר כזה להצטרף אל אבותיו, ואתה אומר שאתה שואל מה זה האסף אל עמך. אז זה בעצם אותה שאלה ששאלת בפעם הראשונה. אז התשובה תהיה אותה תשובה שהתכוונתי ממילא לומר. כן, יאסף אל עמך, יש לזה שתי משמעויות. המשמעות הקלאסית, שעמך זה קרובך. כן, כמו שבערבית עם זה דוד. נכון? אז עם זה כינוי למשפחה הקרובה. יאסף אל עמך, אתה תצטרף אל קרובך. זה הפירוש הראשון. הפירוש השני, יותר עמוק, נוגע דווקא למשה. שאצל משה... היה קושי של הצטרפות אל ישראל, כיוון שהוא לא ידע את הזהות שלו, האם הוא מצרי, מואבי או עברי. לא, הוא פתר את זה במלחמת מדיין. כן? מה, סבב, הוא לא יודע אם הוא מדייני, סליחה. כן, הרי כתוב, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. כן, אז כיוון שהוא עשה את זה, השם נבו לאדם, הוא לא שם חיובי וטוב? בוודאי שזה שם טוב. כי זה שם של ההר שבו מת משה.
אבל אתה אמרת לפני זה, זה מקום שהיו...
זה נכון, במקור, זה שם של עבודה זרה, אבל אפשר להעלות ניצוצות. כן? אבל מי שלא רוצה להסתבך, אז שלא יקרא את השם הזה כך. כן. טוב, זהו, בזה סיימנו את פרשת האזינו, אבל נשאר לנו, מה פרשת?
בקשר לתפילה של משה רבנו,
כן.
חנן, 505 תפילות.
כן.
למה הוא לא הפסיק אותו ב-157?
כי הוא היה צריך לעבור שינויים. משה היה צריך לעבור 515 שינויים, ולכן זה טוב שהוא יפלל כל התפילות האלה. טוב, עד כאן להיום, שלום. פעם בפרשת זאת הברכה.